שלום רבותיי, רק אם אפשר לסגור את הדלת. טוב, אנחנו היינו ביום חמישי, כמעט סיימנו את פסקה 5, אז נראה שכדאי לחזור קצת על הדברים. נראה לי שכדאי לחזור טיפה על הדברים, כי באמת היו דברים קצת רוחניים, מופשטים. נחזור קצת על הדברים ונתקדם ונסיים את זה, ואולי גם את 6, ואולי גם נמשיך הלאה. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני. כמו שאמרנו, זאת הפסקה הראשונה בספר אורות. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, כעניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. ארץ ישראל, מצד אחד, עם ישראל צריך לקנות את ארץ ישראל, וכל קניין שאדם קונה הוא חיצוני לו, עם כל הכבוד. זה שהדבר קנוי לו, זה לא אומר שזה חלק ממנו, זה חלק מעצמותו, אלא זה חיצוני לו. אז לכאורה ארץ ישראל נראית איזשהו קניין חיצוני שעם ישראל צריך לקנות. אבל אומר הרב, זו טעות. כי כל קניין הוא אמצעי למטרה. כמו שאמרנו, אני קונה עת כדי לכתוב, אבל לא הייתי יכול לכתוב בלי עת, אז לא הייתי צריך עת. אז זה טעות לחשוב שארץ ישראל היא דבר שהוא אמצעי למטרה אחרת. למטרה של התאגדות הכלל, כלל ישראל, בין אם ההתאגדות הכללית הזאת היא לצורך הקיום הפיזי, החומרי, הלאומי, בין אם זה ברמה של הישרדות, בין אם זה ברמה של בניין איכותי יותר, או אפילו הרוחני, בין אם זה עניין של הישרדות רוחנית או בניין איכותי יותר של רוחניות. אז זה ארץ ישראל לא. ארץ ישראל היא לא אמצעי להעמיד את הקיום הלאומי או הרוחני שלנו. לא חזרנו לארץ ישראל כדי להעמיד מדינה, ולא חזרנו לארץ ישראל כדי להעמיד, אני אומר את זה במילים שאני מקווה שאני מובן, כדי להעמיד תורה. זאת לא הכוונה. אלא חזרנו לארץ ישראל כדי להיות אנחנו. חזרנו לארץ ישראל כדי להיות מה שאנחנו באמת, כדי להתחבר לעצמיותנו, וממילא תופיע התורה, וממילא תופיע הלאומיות בצורה הנכונה, על פי ערכה הרוחני. לכן ארץ ישראל היא לא העמדה, היא לא אמצעי בשביל לפתח את הכלכלה או הפוליטיקה או ההתיישבות, או כדי לפתח את הישיבות וכו'. זה לא בשביל זה חזרנו לארץ ישראל. לא הבנתי. כי הם לא היו עם. הם לא היו עם. לא שייך להבטיח לאבות, נקרא לזה שלטון ומדינה. הם פרטים. אבל הרב הוא מבטיח שלזרעך אתן את הארץ הזאת. איך בא לידי ביטוי הארץ, איך בא לידי ביטוי הקשר בין עם לבין ארץ, אז זה נראה בהמשך ברמה המעשית יותר. טוב, בואו נקרא אבל מה כן. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה של האומה. ומתוך שהקשר שלנו עם ארץ ישראל הוא בעצם המפגש שבינינו לבין עצמנו, כשעם ישראל נפגש עם ארץ ישראל הוא בעצם נפגש עם עצמו, עם עצמיותו, מתוך כך כל דבר שהוא עצמי, אז אי אפשר לעמוד על העצמיות של האדם. יש פסקה כזאת באורות הקודש, הנזיר קרא לה, אי ידיעת האופי העצמי. את האופי העצמי של שום דבר, אומר הרב, אפילו של עצמו, אי אפשר לדעת. אלא תמיד אנחנו מסתובבים מסביב לאופי העצמי. כי האופי העצמי הוא מעבר להגדרה, הוא מעבר למילים, הוא מעבר לדיבורים, הוא מעבר לחוכמה. ולכן, ומתוך כך, אותו דבר כאן, אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל. א', מה סגולתה וקדושתה של הארץ? ב', ולהוציא לפועל את עומק חיבתה, לא רק לדעת את סגולתה וקדושתה, אלא גם לגלות את אותה הקדושה והסגולה בפועל, על ידי כל מיני מעשים ממשיים. אז אי אפשר לעמוד על התוכן ולהוציא לפועל בשום השכלה רציונלית אנושית, כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה. הביטוי הזה, רוח השם אשר על האומה בכללה, במילים אחרות היינו אומרים, מה שלמדנו, סגולת ישראל. כלומר, אותה הרוח האלוקית שהקדוש ברוך הוא הטביע בנשמה הישראלית, כל מה שלמדנו, בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל. כל מה שהוא יהיה תחת הכותרת כנסת ישראל, סגולת ישראל, נשמת ישראל, כל מה שלמדנו באריכות. רק בואו נסיים את המשפט הזה ברשותך. שהיא, כלומר, אותה הרוח האלוקית הזאת, כלומר, אותו הקשר, שהוא קשר טבעי רוחני, שהוא קשר אלוקי, שהוא קשר שלא עובר דרך החושים או לא עובר דרך השכל וכו', שהיא אותה עצמיות הפנימית הזאת, הרוחנית הזאת, הנשמתית הזאת, שהיא ששולחת את קוויה בצבעים טבעיים, בכל האורחות של ההרגשה הבריאה. אותה העצמיות הרוחנית, הנשמתית הזאת, היא מזרימה את הקרניים שלהם, אפשר לומר, גם לרבדים היותר טבעיים שבעם ישראל, בקשר לארץ ישראל. אז אם כן, איזושהי תחושה נפשית כזאת שארץ ישראל היא שלנו. ואפילו גם החושים מרגישים את זה, והשכל שלנו מבין את זה, והנפש שלנו רוצה את זה. אבל זה מתחיל מעצמיות הקשר הנשמתי. וממילא הוא מזרחתי את זריחתה העליונה, על פי, כלומר, כיצד הגודל האלוקי הזה, סוגיית הראייה, כיצד היא מתגלית בסוגיית ההליכה, כפי שראינו, שהיא מזרחת, ומזרחתי את זריחתה העליונה, על פי אותה המידה של רוח הקדושה העליונה, שנמצאת הממלאת חיים ונועם עליון את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראל. ככל שכל אחד מאיתנו, או הגדולים והצדיקים שבישראל, יותר שייכים למדרגת רוח הקודש הזאת, אם אפשר לומר, של ארץ ישראל, כך מלא אנחנו חושפים את אותה רוח הקודש גם בממדים הטבעיים, האנושיים, הרציונליים, הגשמיים, הפרקטיים, הממשיים. יוצא לפי זה שכל זמן שאנחנו לא מתחברים, עד לכאן בעצם הגענו, שכל זמן שאנחנו לא מתחברים לארץ ישראל, לפי הערך הזה, של הקשר הזה, אז יכול להיות שאנחנו נפעל הרבה פעולות ביחס לארץ ישראל. יכול להיות שנחשוב הרבה מחשבות ונכתוב ספרות על ארץ ישראל. כל זה נכון. אבל כל זה תפל. כל זה לא עיקרי. אנחנו נכתוב ספרות פה ושם בארץ ישראל. אנחנו נשיר שירים לארץ ישראל, ירושלים של זהב. אנחנו נעשה כל מה שנעשה. נבנה את ההתיישבות, נפתח את הכלכלה, נסתער בצבא. כל זה טוב ויפה. כל זה חשוב מאוד. כל זה זרע בהמה. אבל כל מה שזה לא יונק מזרע האדם, אז המפגש שלנו עם ארץ ישראל הוא מפגש שטחי. הוא מפגש חיצוני. ולכן, כמו כל דבר שהוא שטחי וחיצוני, אז ברגע שחז ושלום קם עליו איזשהו מערער, כלומר, יש איזושהי אפשרות להרוויח דבר אחר, כי ארץ ישראל היא אמצעי להרוויח משהו, ועכשיו אפשר להרוויח את המשהו הזה על ידי אמצעי אחר, אז אם כן, אין צורך להיפגש עם ארץ ישראל. כי ארץ ישראל נהפכת למשהו טבעי, אנושי, שהוא סך הכל אמצעי למימוש מטרות, אבל לא מטרה מצד עצמה. כן.
זרע אדם הוא הקוטב השני של זרע בהמה, או שזרע אדם, זרע בהמה כלול בזרע אדם?
מצד האמת, בוא נאמר אחרת. מצד האמת, אותו המקור שברא את זרע האדם, זה אותו המקור שברא את זרע בהמה. אלא מה? הלבוש שזרע האדם התלבש, והלבוש שזרע בהמה התלבש, נראה כלפי חוץ כשני כתבים. אבל מצד האמת, זרע האדם נמצא בתמצית זרע בהמה, וזרע בהמה נמצא במעטפת של זרע האדם. זאת האמת. אלא מה? שהיות ואנחנו לא מגלים את היחס הנכון בין עצמיות הדבר לבין הלבושים שלו, אז נראה לנו שזה שני דברים שונים. זאת הבעיה. אז ארץ ישראל נתפסת אצלנו כרצון להישרדות גשמית של עם ישראל, שלא תהיה חדש שלמות שואה. ארץ ישראל נתפסת עשינו כאיזושהי אפשרות לפתח, להיות עם חופשי בארצנו, בכל מיני רמות. וכולי על זה הדרך. ואז אנחנו מפתחים גם איזה מין סגנון של ישראליות, ויש לנו אפילו מאכלים מיוחדים, ואפילו קבוצת כדורגל או כדורסל. כל זה לבושים, כל זה ביטויים. כלומר, הישראלי הוא לא מאופיין בפלאפל. למרות שהפלאפל הוא מבטא באיזושהי מידה את הצבריות הישראלית. הישראלי הוא לא בא לידי ביטוי רק בסגנון המוזיקלי שלו, או בצורת הלבוש שלו, או בנופים שהוא אוהב וכו', או בספרות שהוא כותב. זה גילויים, אבל זה לא המהות. המהות זה עצמיות הקשר הרוחני, שהיא באמת בלתי ניתנת להשגה, אלא אם כן אנחנו שייכים למדרגה שאנחנו דיברנו עליה כשלמדנו דברי הרב חרל"פ, אלא אם כן אנחנו שייכים לארץ ישראל שבחזון. ארץ ישראל שבחזון. שכל מה שהוא נגלה הוא רק קצה הקרחון. כן. נדבר על זאת.
אז
ביישוב, ואם זה ביצירה תרבותית או מה שזה לא יהיה, ואין לו את ה... זה לא נובע מתוך אותה תלותה עם פנימית, אז זה לא באמת מבטא את הקשר.
אתה אומר נכון, אנחנו נדבר על זה. כלומר, בוא נאמר ככה, בוא נחזור עכשיו לכנסת ישראל ולעם ישראל. כמו שבכל מה שעם ישראל פועל נמצאת בתמצית כנסת ישראל, אבל אם הוא לא מודע לזה, אז כנסת ישראל פחות מתגלה בו. אדם מניח תפילין, אבל הוא לא מבין מה התפילין פועלות, אבל התפילין פעלו עליו, אבל אם הוא לא מבין, אז הם פעלו פחות מאשר יכולות לפעול. אותו דבר ביחס לארץ ישראל. אותו דבר בדיוק. בספר רבן נשמחה, הוא שואל שאלה מזעזעת. הוא שואל, הרי אנחנו יודעים להלכה שמצוות צריכות כוונה, נכון? ההלכה היא שמצוות צריכות כוונה, זאת ההלכה. אם כן, אדם שעולה לארץ ישראל, ומיישב את ארץ ישראל, גר בארץ, בונה בית, נוטע עץ, הכל בסדר. אבל הוא לא עושה את זה לפי המדרגה שאנחנו מדברים עליה פה. לא עושה את זה כמו כל אדם טבעי, שיש לו איזו שייכות לעם, ויש לו איזושהי חיבה לארץ, והוא התרגל לחברת אנשים, והוא אוהב את המקום ואת הנוף ואת האקלים, וכו'. את כל זה הוא עושה, והוא מגן על המדינה הזאת בחירוף נפש, בא למילואים והכל בסדר. האם האדם הזה מקיים מצוות יישוב ארץ ישראל? הרי מצוות צריכות כוונה. והאדם הזה לא יודע לכוון את הכוונה הנכונה. האם הוא מכוון את האם הוא יוצא ידי חובת מצוות יישוב ארץ ישראל? מה? בכל דבר. בכל דבר. זה כלל גדול. מצוות צריכות כוונה. אז אם אני שמחה שאני מתפלפל על העניין הזה, בסוף הוא אומר שעצם זה שעושים את המעשה הזה, כי יש אופציות אחרות, זה מראה שיש כאן איזושהי כוונה. אבל עוד נדבר על זה. כשנגיע לסוגיית ההשתוקקות, עוד נדבר על הסוגיה הזאת. בואו נתקדם טיפה, בואו נתקדם טיפה. אנחנו לא מתקדמים, בואו נתקדם, נתברר, אני מבטיח. בואו נתקדם טיפה. המחשבה על דבר ארץ ישראל, שהיא רק ערך חיצוני, כלומר, אמצעי, כדי העמדת אגודת האומה, בין אם אנחנו רוצים להעמיד את האומה בתחום הלאומי, בין אם אנחנו רוצים להעמיד את האומה בתחום הרוחני, זה לא משנה, אפילו כשהיא באה לבצר, הנה הספה, אפילו כשהיא באה לבצר על ידה את הרעיון היהדותי בגולה, כלומר, כדי לשמור את צביונו ולאמץ את האמונה והיראה והחיזוק של המצוות המעשיות בצורה אגונה, כלומר, אם אנחנו חושבים שארץ ישראל עניינה להעמיד אותנו לא רק בערך הלאומי שלנו, אלא בערך של היהדות שבישראל. ואנחנו חושבים שאנחנו נחזור לארץ ישראל כדי לבצר את עולם הישיבות, כדי לבצר את עולם המצוות, את שמירת ההלכה, ובפרט את המצוות שאפשר לקיים אותה מאז שהגענו לכאן, מצוות התלויות בארץ. אומר הרב, המחשבה על דבר ארץ ישראל שהיא רק ערך חיצוני כדי העמדת אגודת האומה, זה נקרא לזה ציונות חילונית, של פעם לפחות. אפילו כשהיא באה לבצר, כדי לבצר על ידה את הרעיון היהדותי בגולה. כלומר, ארץ ישראל היא אמצעי לגלות את המעמד הרוחני הישראלי. זהו. כדי לשמור את צביונו. את אותה יהדות שבגולה צריך פשוט להעתיק לפה, אלא פה נרוויח כמה דברים, שהגויים לא יפריעו. ונוכל לעשות את זה בשקט, נהיה עצמאים. אז נוכל לפתח את העולם הרוחני הישראלי, בלי הפרעה כפי שהיה בגלות. ולאמץ את האמונה והיראה והחיזוק של המצוות המעשיות בצורה אגונה כפי אותו הערך שהיה בגלות, אין לה הפרי הראוי לקיום. הפרי הזה לא יתקיים. הפרי הזה לא יתקיים. כי היסוד הזה הוא ראוע בערך חתן הקודש של ארץ ישראל. מה זה ביחס לארץ ישראל? מי ש... היה בערב שבת, אז דיברנו קצת על הסוגיה הזאת של עץ פרי ועץ ארז. נכון? זוכרים? עץ פרי זה עץ כזה שהוא נותן פרי. אני לא משתמש בגוף העץ. אני נהנה מהתוצאות שלו, מהפירות. לעומת עץ ארז, שבעצמיות העץ אני משתמש. העץ עצמו, אני בונה בו בית. כל העץ עצמו נהפך לפרי. אני לא מבטל דבר אחד מהעץ. אז אם כן, צדיק כתמר יפרח, יותר עליון מזה, כי ארז ולבנון נשגה. אם הוא צדיק קטן יחסית, אז הוא צדיק כמו תמר. הוא פורח כמו תמר, כלומר יש גזע ארוך, גבוה מאוד, בסוף יש איזה פרי שם למעלה, ואני משתמש בפירות, בתמרים, אבל בגזע עצמו אני לא משתמש. אבל אם אני מתרומם למדרגה יותר עליונה, אז אני יודע שהצדיק הוא לא רק כמו תמר. הוא לא רק פורח כמו תמר. הוא מרומם כמו ארז. מה התכונה של הארז? שהוא כולו פרי. שאני משתמש בעצמיות העץ לבניין. אותו דבר פה. כל זמן שאנחנו חושבים שארץ ישראל היא אמצעי להעמדת פירות, מבחינת צדיק אדמה יפרח, אנחנו לא מבינים בכלל שארץ ישראל היא כארץ בלבנון נסגר. זה משהו אחר לגמרי. הפרי הזה לא, הוא לא, הוא לא, זה פרי שהוא קטן ביחס לפרי שיכול להיות. כי היסוד הזה, אני מציע, נתקדם עוד טיפה, בסדר? כי מי שלא היה כדאי, עשינו פה איזושהי עבודה, אני מציע להתקדם טיפה. כי היסוד הזה הוא ראוע בערך איתן הקודש של ארץ ישראל. הערך של, של קדושתה של ארץ ישראל, שהוא ערך עצמי, ולא רק ארץ, לא, ערך להוציא פירות, הערך הזה הוא ערך שהוא... מה, זה בדיוק כמו הפרש בין עץ התמר לעץ הארז. עץ התמר זה שתנה מהפירות, אבל כמה אחוז מהעץ, כמה אחוז מהעץ זה פירות? אבל עץ הארז הוא כולו פרי אחד גדול. לכן האימוץ האמיתי של רעיון היהדות בגולה, אם אנחנו חוזרים לארץ ישראל וחושבים להעתיק את היהדות שהייתה בגולה, להעתיק אותה לארץ ישראל עם כל התפיסה שלה, עם כל ההופעה שלה, עם כל הסגנון והמנטליות שלה, ועוד נדבר על זה בעריכות רבה, בעזרת השם, על ההבדל בין תורת חוץ לארץ לתורת ארץ ישראל. אבל אם אנחנו סך הכל חושבים שאנחנו צריכים להעתיק את אותה תורת חוץ לארץ לארץ ישראל, ופשוט פה יהיו פחות מפריעים מאשר יהיו בחוץ לארץ, אנחנו בכלל לא מבינים מה זה ארץ ישראל. כי בחוץ לארץ אנחנו יכולים להעמיד רק פירות. כי אין ערך עצמי לדברים. זה רק ציונים. אבל, ועוד נדבר על זה בעזרת השם. אבל האימוץ האמיתי של רעיון היהדות בגולה, בו יבוא רק מצד עומק שיקורו בארץ ישראל. זה הפוך בדיוק. כשעם ישראל יוצא מחוץ לארץ לארץ ישראל, הוא לא מנסה להעתיק את התרבות החוץ לארצית, את התרבות היהדותית החוץ לארצית לארץ ישראל. הפוך בדיוק. כשעם ישראל נמצא בגלות, אז הוא מנסה לשמר באיזושהי מידה את התרבות הארץ ישראלית בחוץ לארץ. בלתי אפשרי. אצל הגדולים כן, אצל ההמון פחות. הגרעיניות אצל ההמון גם היא נמצאת. נכון. אבל באופן מעשי זה הרבה יותר מסובך. לכן האימוץ האמיתי של רעיון היהדות בגולה, בו יבוא רק מצד עומק שיקרוע בארץ ישראל. זה הפוך בדיוק, זה לא שאנחנו חזרנו לארץ ישראל, אנחנו עכשיו צריכים להתיק את היהדות הגלותית. הפוך בדיוק. כשאנחנו ירדנו לגלות, צריך, אפשר לומר, למצוץ את התמצית של קדושת ארץ ישראל, ולנסות להחיות אותה באיזושהי מידה בחוץ לארץ. ומתקוות ארץ ישראל, הרעיון היהדותי בגולה, מתקוות ארץ ישראל לקבל תמיד את כל תכונותיו העצמיות. והנה משפט מפורסם של הרב. ציפיית ישועה היא כוח המעמיד של היהדות הגלותית. והיהדות של ארץ ישראל היא הישועה עצמה. היהדות של חוץ לארץ זה רק כוח מעמיד. זה רק אמצעי, זה רק מטרה. מהי היהדות של חוץ לארץ? ציפיית הישועה. הציפייה ליהדות ארץ ישראלית היא הכוח שנותן בגלות, אם אפשר לומר, ליהדות של הגלות להתקיים. כי תמיד אני יודע שבעצם התמצית היא ארץ ישראל. לעומת זאת, הישועה עצמה היא ארץ ישראל. לא, זה לא שחור לבן, זה תהליך, עוד נדבר על זה. זה תהליך, זה לא שחור לבן. עוד פעם משפט, משפט חשוב. ציפיית הישועה, כשעם ישראל בגלות, ומצפה לגאולה, מצפה לישועה, ונראה בהמשך של הציפייה כוללת שני דברים, כוללת גם את הציפייה המחשבתית וגם את העשייה המעשית. מה שמעמיד את היהדות בגלות, זה לא היהדות בגלות. מה שמעמיד את היהדות בגלות, זה ותחזינה עינינו בשובך לציון ורחמים. זה מה שמעמיד אותנו בגלות. מה שמעמיד את היהדות בגלות, זה ציפיית הישועה ליהדות של ארץ ישראל, שמסוגלת להופיע רק בארץ ישראל. והיהדות של ארץ ישראל, תורת ארץ ישראל שעוד נדבר עליה, היא הישועה עצמה. ולצערנו הרב, עכשיו אולי אפשר להבין, אני חושב הרבה יותר פשוט, אולי מה שלא היה אחד לנו. למה כשאנחנו היינו בגלות, אז כל היחס אל התורה והמצוות, באופן מסוים, היחס של פירות. כי בחוץ לארץ אין אופי עצמי. עם ישראל בחוץ לארץ הוא לא עצמי. אז הוא סך הכל יכול לייצר תורה. הוא יכול לייצר מצוות, הוא יכול לייצר פירות. אבל עם ישראל בחוץ לארץ כעם לא יכול להיות הוא מבחינה אלוקית רוחנית. כי זה תומת ארץ העמים, ועוד נדבר גם על זה בעזרת השם. הוא לא יכול להיות. אז מה הייתה, אם אפשר לומר, אז מה הייתה העמדה הרוחנית של חוץ לארץ? ייצור פירות. אז ככל שאספנו יותר מצוות, וככל שלמדנו יותר תורה, וככל שיותר החמרנו בשני אלה, אז היינו יותר צדיקים. וזה נכון. כמובן, בגבולות גזרה. אבל בארץ ישראל, זה יהדות אחרת לגמרי. בארץ ישראל זה לא אנחנו מייצרים קודש. כלומר, אנחנו עכשיו רוצים את איזשהו אמצעי, כדי שדרכו נוכל להוציא קודש אל האור. לא. ארץ ישראל זה הקודש. ארץ ישראל, אנחנו נראה בהמשך הגדרות מדויקות. ארץ ישראל היא הפרי. ולכן התורה של ארץ ישראל היא תורה שונה לגמרי. אם התורה של חוץ לארץ היא בעצם הייתה אומרת לנו, תשמעו, כל מה שיכול לבלבל אותך מהפירות הרוחניים, תסלק. לכן תסלק את החוכמה האנושית, את המדע, את הטכנולוגיה, כל תנועת ההשכלה וכו'. תסלק את כישרונות היצירה. תסלק את עולם המעשה, כי כל זה יכול לבלבל אותך מהוצאת הפרי שנקרא פרי רוחני, קרי תורה ומצוות. בארץ ישראל זה הפוך בדיוק. בארץ ישראל מצד השורש הפנימי, הכל הוא יונק ממקור הקדושה. אז הכל הוא קדוש, כמובן, מדרגות מהדרגות, ואנחנו עדיין בתהליך, זה לא שחור לבן, לא עברנו פתאום מא' לב'. זה מהלך אחד ארוך, שיוצא אדם את תפילין ערב שבת ממך שלך כפי שלמדנו. זה תהליך אחד, זה לא בבת אחת קורה. זה תהליך ארוך. אבל הרעיון של ארץ ישראל זה שהיא כולה פרי. היא כולה עץ פרי עושה פרי. חוץ לארץ, עץ עושה פרי. כמו שאמרנו פי הרב חרל"פ. החטא הזה של הארץ הוא רק בחוץ לארץ. חטא הארץ שהעץ לא, הוא לא בטעם הפרי, אלא רק הוא עושה פרי, זה בחוץ לארץ. אבל בארץ ישראל זה עץ עושה פרי. דרך אגב, הרב חרל"פ אומר דבר מופלא ביותר. שימו לב. שפיץ.
יש גם לארץ חסרונות, על אדם
קשור לארץ. נדבר על זה, על כל זה עוד נדבר בעזרת השם. שימו לב ככה, פשט של הרב חרל"פ לחטא המרגלים. בסדר? פשט. מה היה חטא המרגלים? אני לא מכיר עוד פשט כזה, אבל מופלא. אומר הרב חרל"פ כך. מה אומר משה רבנו? מה הם צריכים להביא? אומר משה רבנו, פסוק אחד, וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען וכו', ומה הארץ השמנה עם רזה יש בה עץ עם עין, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, והימים ימי ביקורי הענבים. שימו לב, מדייק הרב חרל"פ, לכו תבדקו בארץ ישראל, היש בה עץ עם עין. העץ הוא האמצעי, והפרי הוא המטרה. נכון, אדם מגדל עץ פרי. בשביל מה? בשביל העץ? לא, בשביל הפרי. אז מה אומר להם משה רבנו? לכו תבדקו אם בארץ ישראל יש עץ או לא. כלומר, אם בארץ ישראל יש מציאות של אמצעים ומטרות, או הכל מטרות. יש בה עץ עם עין. ואם אתם תתחזקו, אם אתם תעמיקו ותעלו למדרגתה של ארץ ישראל, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. והימים, ימי ביקורי ענבים. שבענבים אתה מגלה את התמצית של היין שנמצאת בפרי. שזה לא רק פרי ולא זמורה, אלא זה היין שהוא בעומק הענב, זה מדרגה יותר פנימית. יש את הזמורה, את האשכול, יש את הענב, ויש את היין שהוא יותר פנימי. אז אומר למשה רבנו, לכו תבדקו את הארץ, ומה הארץ השמנה עם רזה, היש בה עץ עם עין, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, והימים ימי ביקורי ענבים, כלומר, הם היו יכולים לגלות את התמצית הפנימית הזאת של ארץ ישראל. מה הם עושים? ויבואו עד נחל אשכול, ויכרתו משם זמורה, ואשכול ענבים אחד, ויישאו במות בשניים, ומן הרימונים ומן התאנים. אומר הרב חרל"פ, חטא המרגלים זה המילה זמורה. ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים. מה הם רצו לגלות? שיש הבדל בין זמורה לבין אשכול ענבים. יש הבדל בין העץ לבין הפרי, נבקשה, תראו, הבאנו לכם זמורה, הבאנו לכם אשכול ענבים. מה משה רבנו אמר? לכו תביאו רק פירות, ומצד האמת רק יין. מה הם הביאו? זמורה. כך הוא מסביר. זה חטא המרגלים. עכשיו, הכל כמשל, שחטא המרגלים הוא בעצם היה חטא שלא הביאו, שבארץ ישראל הכל פרי. אז כשאדם נוטע עץ, העץ עצמו, העץ, הענפים, העלים, הם סך הכל אמצעי לפירות. הנה כבר נחזור. העץ הוא אמצעי, נכון? העיקר זה הפרי. עכשיו, אם אנחנו רואים שהכל הוא פרי, אז לא צריך להביא זמורה. כי הכל הוא פרי. אז למה צריך להביא זמורה? מה משה רבנו אומר להם? אם אתם תתחזקו, אם אתם תעמיקו במבט שלכם על ארץ ישראל, אתם תגלו שהכל הוא פרי. לכן תביאו רק פרי. ולקחתם מפרי הארץ. כי תגלו שאין שם עץ. אין מציאות שנקראת עץ, אמצעי ביחס למטרה. הכל הוא מטרה. הכל הוא אלוהי, הכל הוא קדוש. והימים יותר מזה, והימים ימי ביקורי הנביאים, כלומר אפשר אפילו להוציא לא רק את הפרי ולא רק את ולא את הזמורה, אלא אפשר להוציא אפילו יין מתוך הפרי. תמצית עוד יותר פנימית, את התמצית של התמצית. בסדר? מה הם עשו? ויבוא עוד נחל אשכול, ויכרתו משם זמורה, ואשכול הנביאים אחד. ואז הם באו לעם ישראל, אמרו להם, תסתכלו, מה אתם רואים? זמורה ואשכול. יש גם בארץ ישראל הבדל בין זמורה לבין אשכול, בין אמצעי לבין מטרה. זה חטא המרגלים. שהם לא התחזקו, זמורה זה ענף בהקשר הזה. ענף, ענף עץ הגפי נקרא לזה. זה חטא המרגלים. כי בארץ ישראל, איך הרב אומר, ארץ ישראל היא הישועה עצמה. וציפיית הישועה בחוץ לארץ זה מה שמעמיד את הגלות. ארץ חוץ לארץ זה אמצעי. ולכן חוץ לארץ היא אמצעי לייצר תורה ומצוות, וחוץ לארץ היא אמצעי להגיע לתורתה של ארץ ישראל. אז זה כוח המעמיד כדי להגיע ל. אבל בארץ ישראל זה הישועה עצמה. אז ארץ ישראל לכל מטרה. אז זה מדרגה אחרת לגמרי. מי? התורה? נגיע לזה. אנחנו נעסוק רבות בשאלה הזאת. כלומר, אחרי שאנחנו נבין, ואפשר לומר, את הבחינות השונות של ארץ ישראל, ואת הקדושה ואת הסגוליות של ארץ ישראל, מה עניינה של ארץ ישראל, אז נעסוק, אז אם כן, מהי התורה בארץ ישראל? האם יש הופעת תורה אחרת בארץ ישראל מאשר הופעת תורה בחוץ לארץ? שאנחנו מבינים שכן? שכן? שבחוץ לארץ העיסוק למשל במדע ובטכנולוגיה והעיסוק במעשה הוא ביטול תורה, ובארץ ישראל זה קודש, כמו שכותב החתם סופר. שהרי מצד אחד התורה, הגמרא אומרת שאדם צריך לעסוק בתורה, כי אם יעסוק במלאכה, מתי יעסוק בתורה? ומצד שני הגמרא אומרת, הרי ואספת דגניך, כן, אדם צריך לעסוק, לעסוק באיסוף הדגן, אז מתי יעבוד בחיי המעשה? מחלוקת רשב"י ורבי ישמעאל. אומרת הגמרא, אלן ואלהו. אומר החתם סופר כידוע, מסכת סוכה, בחוץ לארץ זה רק תורה. בארץ ישראל זה תורה ועבודה. כי בארץ ישראל גם העבודה, היא מקבלת את הערך של התורה, אם האדם חי במדרגת תורה. אם האדם חי במדרגת פרי, אז גם הזמורה אצלו נהפכת לפרי. אז אין אצלו זמורה, הכל פרי. כמובן מדרגות, מדרגות. בבקשה, אבישי. ציונים, נדבר על זה בעריכות, זה קשור לשאלה של אלון. אנחנו נוכיח שכל הראשונים אומרים את זה, כולל הספרי והמדרש והתורה, נדבר על זה. זה קשור לזה, כן. כן, מור. האם יכול להיות דבר כזה? אנחנו דיברנו על זה ועוד נדבר על זה, ודאי. שיש אנשים שחושבים שקדושת הארץ היא קדושת המצוות. כלומר, למה ארץ ישראל קדושה? כי אפשר לקיים בה עוד כמה מצוות. ולא מבינים שהפוך בדיוק. אנחנו יכולים לקיים בה עוד כמה מצוות כי הארץ הזאת קדושה. הפוך בדיוק. מצוות התלויות בארץ. מי תלוי במה? לא כתוב שהארץ תלויה במצוות. כתוב שהמצוות תלויות בארץ. המצוות אין תלויות בארץ, לא הארץ תלויה במצוות. אז הכל מתחיל מקדושת הארץ, כבר עסקנו בזה, בדף 16 ראינו כמה מקורות. למדנו את זה כבר, אבל בוא ברשותך נקרא אולי שוב. תסתכלו רגע מי שיש לפניו. הנה, בוא נראה, דף 16 למשל. הוא שואל מאיפה הכל מתחיל, הרי יש כאלה שחושבים שהכל מתחיל מהקיום המעשי שלנו ולא מעצמיות הקדושה של ארץ ישראל. תסתכלו רגע עוד פעם בספר ברית, בדף 16, בצד שמאל, בעל מחבר לך דודי. ורבים חשבו, המקור השני לפני הסוף, ורבים חשבו כי מעלת ארץ ישראל, הלא היא בהיות עם רב מבני ישראל בתוכה, ושתיעדר מעלתה בהיעדרם, כי מעלתה של ארץ ישראל היא כשעם ישראל נמצא פה. ונמשך להם זו, מה הייתה סיבת המחשבה הזאת, סיבת הטעות המחשבתית הזאת? ממה שחשבו, כי עניינה אינה אלא מפני שמירת בני ישראל, המצוות בה. ואם בני ישראל לא נמצאים בה ולא יכולים לקיים את המצוות, אז אם כן, אין מעלה לארץ ישראל. ולא חשבו ולא ידעו, ולא שתהיה שמירת המצוות בתוכה נמשכת למעלתה. מעלתה של ארץ ישראל היא מובילה את קדושת המצוות. היא זאת אם אפשר לומר, יוצרת את הופעת המצוות, ולא הופעת המצוות יוצרת את קדושת ארץ ישראל. אבל, וזהו אומר, אומר בעל לך דודי, וזהו טעות בידם. כי המצוות תלויות בארץ, ולא הארץ תלויות במצוות, ולא הארץ תלויה במצוות. אבל דע, כי שלמות ארץ ישראל בעצמותה ממש, כמו שראינו, כי היא הנקודה הראשונה בבריאה. זה הגילוי האמוני הראשון. עד שנשתוקקו אליה אבות, גם בעת היותם אליה גילולים. מה אתה רואה? שזה לא קשור למצב המעשי. וזו הוראה רבה, וזו הוראה רבה, כי שלמותה ועצמותה. אז אם כבר רבי שלמה אלקבץ אומר שבזמנו כבר הייתה טעות כזאת, עד היום יש טעות כזאת. האמת שהטעות הזאת היא טעות עתיקה. 200 שנה. 200 שנה. 50 שנה. הטעות הזאת היא טעות עתיקה. שבאמת חשבו שהקדושתה של ארץ ישראל היא נובעת מתוך שאנחנו מקיימים במצוות. ואנחנו יכולים ללמוד בתורה יותר מעולה, כי מציון תצא תורה. ולא מבינים שהקשר שלנו עם ארץ ישראל הוא קשר עצמי, הוא לא קשר של אמצעי. לא באנו לארץ ישראל כדי לייצר פה תורה יותר משובחת. באנו לארץ ישראל כדי להיות אנחנו. שארץ ישראל היא אמצעי להעמיד את המצב הרוחני של עם ישראל. אני לא מבין מה אתה מתפלא. לא, קודם כל הוא ברא ארץ, כמו שיש, לכן התנגדתי מה שאמרתם, התנגדתי למה שהצעתם לפני כמה פעמים. זה לא שכמו שכל דג יש לו את מקום הגידול שלו, וכל מחצב יש לו את מקום הגידול שלו, וכל חי וכל אדם יש לו את מקום הגידול שלו, ככה כל עם יש לו את הארץ שלו. לא. כי אז ארץ ישראל נהפכת לאמצעי. זה טעות, זה לא כתוב בכוזרי. זה מה שמבינים בכוזרי, זה טעות, זה לא נכון. זה לא ש... אנחנו נדבר על זה. זה לא שארץ ישראל היא אמצעי למשהו. זה לא לחינם שזאת הפסקה הראשונה בספר אורות. זה לא מה שכתוב בכוזרי. אפשרי, אבל זה לא רק זה. זה לא רק זה. זה נכון, זה תכתוב בבגרות, תקבל 10 נקודות. אבל זה טעות. כי זה לא נכון. אבל עוד פעם, אבל אז הפכת את ארץ ישראל לאמצעי, עקרנו את כל העניין. אם ארץ ישראל היא אמצעי להעמדת האומה, בין בצורתה הלאומית כפי שחושבת הציונות החילונית, בין בצורתה הרוחנית כפי שחושבת התנועה החרדית, נגיד לפני 50 או 100 שנה, אז עקרנו את כל עניין של ארץ ישראל. אז ארץ ישראל היא אמצעי. ברגע שהאמצעי הזה הוא גובה מחירים יקרים מדי, או אפשר למצות אותו במקום אחר, בלי מחירים, כשהפער בין, נקרא לזה רווח והפסד, הוא משתנה לפי המאורעות, לפי התהליך ההיסטורי, אז אפשר לוותר על ארץ ישראל. אז מה לנו ארץ ישראל ומה לנו ירושלים? זה דברים חמורים, זה לא דברים פשוטים. הפסקה הראשונה בספר אות היא הפסקה שמנה הכל מתחיל. שארץ ישראל היא חטיבה עצמותית עם עם ישראל. אני חוזר למשל בשם הרב צוקרמן. כשאנחנו לוקחים נשמה של ישראלי ונופחים אותה בגולם אדמי, בגולם של אדמה, יצא ארץ ישראל. כשלוקחים האדמה של ארץ ישראל, מוציאים את נשמתה, שמים אותה בגולם אנושי, יוצא עם ישראל. פחות מזה, לא הבנו מה זה ארץ ישראל. איפה זה כתוב? בבקשה, הפסקה הראשונה בספר אות, ואנחנו נראה עוד הרבה מקורות לזה, ואנחנו מתחילים לראות מקורות לזה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ככה הוא סידר את הבריאה. כן. נגיע, כוזרי פה בדף 16, נגיע אליו. נגיע אליו, בסדר? טוב. הוא עשה את זה. טוב. הרב טרכטל עשה את זה. טוב, בואו נתקדם. זה פינה אחרת. מקור 6 רבותיי, בואו נתקדם. הנה תראו אותו עיקרון ממקום אחר. זהו פסקה ב' פסקה א', הרב מדבר באורות בפסקה א', על היחס שלנו לארץ ישראל. הוא ממילא היחס שלנו למצוות. עכשיו, הרב מדבר עוד קומה אחת. היחס שלנו עם עניינה של ארץ ישראל, זה שעם ישראל בארץ ישראל, אז צריך להקים כאן שלטון, עוד נדבר על זה. צריך להקים כאן ממלכה. אז איך אנחנו מתייחסים לזה שאין לנו ממלכה? כלומר, אם פסקה א' היא בעצם הקשר העצמי והרוחני, פסקה ב' היא כבר יותר באה לידי ביטוי, הצד הלאומי. בואו נראה. על ידי התרחקות מהכרת הרזים, על ידי ההתרחקות מארץ ישראל שבחזון, על ידי ההתרחקות מסן העיניך וראה, כמו שדיברנו, באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. אנחנו לא שייכים להכרה של רזים, אנחנו שייכים להכרה של שכל, להכרה של נפש, להכרה של חוש, ואז ארץ ישראל נהפכת לאמצעי. על ידי ההתנקרות אל סוד השם, יש הבדל בין ביטוי שנקרא כאן הכרת הרזים לבין סוד השם, בין התרחקות לבין התנקרות, אבל כרגע לא נפרט את הדברים. על ידי ההתנקרות אל סוד השם, נעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוהיים, כלומר המסוגלויות היותר רוחניות, שמסוגלות להוציא מאיתנו את מה שאנחנו באמת, לדברים תפלים שאינם נכנסים בעומק הנשמה. הדברים הכי הכי עמוקים, הם נהפכים לדברים הכי הכי מזולזלים, הכי תפלים. וממילא, אם חס ושלום מגיעים למצב כזה, שהסגולות היותר עליונות, הדברים היותר עמוקים שהם לשד החיים שלנו, נהפכים לדברים תפלים, וממילא יחסר הכוח היותר אדיר בנשמת האומה והיחיד, כי אותו כוח פנימי, סגולה עליונה, חסרה בנו, והגלות מוצאת איכן מצד עצמותה. מדוע? כי למשיג רק את השטח הגלוי. אדם שמסתכל על החיים בצורה גלויה. תשאל אותו, בשביל מה אדם בא לעולם? אז הוא אומר, אדם בא לעולם כדי ללמוד כמה שיותר תורה. ישר כוח. אדם בא לעולם כדי להקפיד כמה שיותר מצוות. ישר כוח. אדם בא לעולם כדי לבנות קהילה תורנית. שיש בה תלמוד תורה, וישיבה קטנה, וישיבה גבוהה, ומקווה שלוש פעמים ביום. זהו, ואוכל בכל הכשרויות, עם כל ההכשרים שאתה רוצה. מה אני צריך יותר מזה? זה הכל. כי למשיג רק את השטח הגלוי, כלומר, לייצר תורניות, במובן של השולחן ערוך בלבד, לא יחסר שום דבר יסודי בחסרון הארץ והממלכה וכל תוכני האומה בבניינה. תגיד לי, לא חסר לך ארץ ישראל? לא. אני לומד דף יומי בקנדה. תגיד, לא חסר לך קהילה? בירושלים לא. יש לי קהילה ב... איך זה נקרא? פארק שמה.
פארק אבניו.
77 פארק או משהו כזה. 717. לא חסרה לי כלום. תגיד, הכשרים חסרים לך? לא, הכל כשר. הכל מצוין, הפוך, אני מובדל מהגויים, הכל מצוין. לא יחסר שום דבר יסודי. הוא יגיד, אני מתגעגע לארץ ישראל. אני מתפלל ותחזן עינינו לבניין ירושלים ובניין המקדש. כן. אבל האם הוא מרגיש שזה משהו יסודי, שבלי זה היסוד חסר, השורש לא נמצא? לא. כי למשיג רק את השטח הגלוי, לא יחסר שום דבר יסודי בחסרון הארץ והממלכה וכל תוכני האומה בבניינה. יותר מזה אומר הרב, יסוד ציפיית הישועה אצלו, הוא אצלו, כשאתה שואל אותו, אתה מצפה לישועה? הוא יגיד, כן. מה זה מצפה לישועה? הוא כמו ענף צדדי. מה חסר לו בינינו? יש לו תלמוד תורה, יש לו מקווה, יש לו קהילה, יש לו חיי חברה, יש לו רבנות, יש לו משהו, לא חסר לו כלום מבחינה, נקרא לזה מבחינת העולם התורני שלו. כלום. יסוד ציפיית הישועה הוא אצלו כמו ענף צדדי. מה צריך לחזור לארץ ישראל? בשביל מה? בשביל מה המשרד צריך לחזור לארץ ישראל? הנה כאן הקמנו קהילה. והכל מתפקד 100% בלי שום הפרעה, שאיננו יכול להתקשר עם עומק הכרת היהדות. עוד פעם, יסוד ציפיית הישועה אצלו, הוא אצלו כמו ענף צדדי, שאיננו יכול להתקשר עם עומק הכרת היהדות. הוא לא מבין מה זה יהדות בכלל. בעומק הוא לא מבין. שיהדות זה תורת חיים, שיהדות זה תורה של עם, שיהדות זה תורה של עם שמתגלה בקודש ובחול, במערכת אחת, וזה יכול להיות רק בארץ ישראל ורק על ידי ממלכה ושלטון לאומי. וזה בעצמו, אומר הרב, המצב הזה, שציפיית הישועה אצלו זה איזה מין ענף צדדי ולא דבר מהותי, זה בעצמו הוא הדבר המעיד על חסרון ההבנה שיש בשיטה מעטת הלשד כזאת. שיטה שהיא מועטת חיים, נקרא לזה. אומר הרב, לא שוללים אנחנו כל ציור והבנה המיוסד על ישרות ורגשי דעה ויראת שמיים, באיזו צורה שהיא. אנחנו לא שוללים את היראת שמיים שיש במצבים האלה. לא שוללים את רגשי הדעה, את היושר, את העמקת התורה, את התמדת התורה, את קיום המצוות, קלה כבחמורה. לא שוללים את כל זה. אבל, רק מה אנחנו שוללים? אם אותה השיטה שיושבת בחוץ לארץ וחושבת שלא חסר כלום, היא יוצאת נגד אלה שבאים לארץ ישראל ומנסים כן לבנות כאן עולם יותר שלם, שבשבילו העולם נברא, רק את אותו הצד ששיטה כזאת תחפוץ לשלול את הרזים ואת השפעתם הגדולה על רוח האומה. להגיד שכל מה שמדובר, כל מה שאנחנו מדברים על ארץ ישראל מבחינה סודית, מבחינה פנימית, הוא לא קיים. כי העיקר זה שפיתחנו חיי קהילה תורניים או חיי משפחה תורניים וזהו. הוא משתמש כאן הרב במילה קשה מאוד. כי זהו אסון. זה אסון. שאנו חייבים ללחום איתו. כמובן, איך ללחום איתו? בעצה ובתבונה. לא בכוחניות ולא בהתלהמות. צריך לעשות את זה בחוכמה, לדעת מאיפה זה נובע, איך באמת אפשר לקדם כמה דברים. בקדושה ובגבורה. להבדיל אלף אלפי הבדלות. ואני מבקש ממש שאף אחד לא יבין אותי לא נכון. להבדיל אלף אלפי הבדלות. הרב כותב באחת האגרות שהנצרות גנבה את הדת שלה מהיהדות. ומה הנצרות עשתה, אומר הרב? לקחה כמה חוקים סעיפיים, כך הוא קורא לזה, לקחה כמה חוקים סעיפיים מהיהדות, ועשתה מהם תורה. אומר הרב, והתפקיד שלנו בדורות האלה, זה כבר כתב אז, התפקיד שלנו בדורות האלה זה להבדיל בין דת לדת. להבדיל בין הדת הנוצרית שהיא סך הכל חוק דתי לבין, להבדיל הדת היהודית שהיא חיים. ואם אנחנו, אומר הרב, לא נצא להבדיל, לא נצא להעיר את האופל, כך הוא כותב, שהתפקיד שלנו בדורות האלה זה להעיר את האופל של ההבדל בין הדת הזאת לדת הזאת. בין הדת שהיא דת חיים, שהיא עצמיות של חיים אלוקיים, לבין הדת שהיא כמה חוקים, אוסף של חוקים מעשיים שהאדם צריך לפעול על פיהם. אם אנחנו לא נצא להעיר את האופל ואת ההבדל שבין דת לדת, אומר הרב, אנחנו איבדנו את הכל. הרב שאומר, זה התפקיד שלנו בתקופה הזאת. להבדיל אלף אלפי הבדלות. אותו דבר, בהקשר הזה. אם אנחנו לא נעשה הבדלה עקרונית בין תורה שהיא לא רק פרי, לבין תורה שהיא פרי בלבד, בין תורה שהיא כולה פרי, כולה חיים, לבין תורה שהיא רק מייצרת, אם אפשר לומר, כמה תוצרים רוחניים, אם לא נצא להבדיל את ההבדל הזה, אומר הרב, זה אסון. זה אסון. כי זהו אסון שאנו חייבים ללחום איתו. כמובן, הדרך ללחום איתו היא בעצה ובתבונה, מתוך מגמה של קדושה, אווירת שמיים, לא מתוך כעסים ומשקעים וכו', ובגבורה, גבורת הצמצום. צריך לדעת שזה תהליך. המלחמה הזאת היא מלחמה שצריכה בירור ארוך, כי אנחנו יכולים גם לפספס דברים אחרים שהם דברים חשובים שאסור לפספס אותם. איזה משפט אתה קורא? כי למשיג? כי למשיג רק את השטח הגלוי, לא יחסר שום דבר יסודי בחסרון הארץ והממלכה וכל תוכני אומה בבניינה. מה חסר לו שאין מלכות? מה חסר לו שאין נבואה? כן, אבל זה לא חסר לו, כי אצלו, השטח הגלוי, אצלו, זה כל מה שכתוב בשכון ערוך. זהו. על הגילוי. נכון, בדיוק, נכון. מסכים. עוד פעם, אבל הממלכה זה לא פרי. המלוכה בישראל זה לא פרי, הפוך, המלוכה בישראל זה זמורה שהיא פרי, זה הכל אחד, זה קדושה. זה ההופעה המייחדת את עם ישראל בארצו. שהכל נהפך לדבר, אתם תהיו לי ממלכה של כהנים. זה בדיוק. אז עשינו עוד וי בפנקס. לא, זה טעות, לא. כשאנחנו באים לארץ ישראל, אנחנו לא עושים עוד וי בפנקס. אנחנו נדבר על זה נדבר על זה בהמשך, שמצוות יישוב ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה, עד כדי כך, מה שאלון מקודם שאל, שכל המצוות בחוץ לארץ עניינן ציונים בלבד, זיכרון. אבל באמת בחוץ לארץ היה ראוי שלא נקיים את המצוות בכלל. אלא כדי שלא נשכח. מה התורה אמרה, מה ירמיה אמר, אציב לך ציוני. וגם שעבדתם מהרה מעל הארץ הטובה, ושמתם את דבר האלה. בתפיסה שלו. נכון, אני מסכים. עוד פעם, אני מסכים שהפסקה הזאת, הפסקה הראשונה היא נוגעת ביחס העצמי לארץ ישראל. הפסקה הזאת היא נוגעת בהופעת אותה עצמות על ידי מלוכה, מדינה, ממשלה וכו'. זה נכון. עכשיו, אנחנו לא מדברים האם המלוכה היום, האם המדינה היום, היא ראשית צמיחת גאולתנו, זה חזון הנביאים או שזה קטסטרופה אחת גדולה. זה נושא שעוד נדבר עליו באריכות, בעזרת השם. אנחנו עכשיו מדברים באופן עקרוני. מה קורה כשעם ישראל לא חוזר לארצו ואין לו שלטון לאומי? אז אדם שחי חיים רוחניים, נקרא לזה שטחיים, לא חסר לו כלום. הפוך, אם הוא היה חי במדינה, הוא צריך לצאת למילואים, הוא צריך לשמוע חדשות, הוא צריך להיות מעורב, זה ביטול תורה. אז הפוך, אז עדיף לשבת בחוץ לארץ, ששם הדברים לא מפריעים לך. שם אתה יושב נטו בישיבה והכל בסדר. לימוד אמונה. לימוד פנימיות שמתגלה ברמה שלנו, בלימוד אמונה, מה שאנחנו מנסים לעשות פה. ודאי, כשנגיע לרמה העליונה, אז נדבר על זה. אדם לא יכול ללמוד גיאומטריה כשהוא בכלל לא יודע מה זה משולש. אתה מסכים איתי? הוא בכלל לא יודע מה זה זווית, אז הוא אומר עכשיו סוגי משולשים. נכון, אנחנו לא מפרידים לחלוטין, רק אנחנו יודעים שיש שלבים. כמו שתינוק לא מתחיל ללכת בגיל חודש, אנחנו יודעים שבהתחלה הוא שוכב, אחר כך הוא מתחיל להתהפך, אחרי זה הוא מתחיל לסחול, אחרי זה צריכים לעזור לו בשתי ידיים, אחרי זה ביד אחת, אחרי זה הוא הולך לבד, הוא נופל, אחרי זה הוא רץ. יש שלבים. אנחנו לא מנסים להוליך תינוק בן חודשיים לבד. כי אם אנחנו נוליך אותו בכוח, הוא ישבור את הרגליים. וכל החיים שלו הוא יסבול מרגליים עקומות.
גם לא ילך.
חוץ מזה שהוא לא יצליח ללכת. לכן יש שלבים בדברים. אבל זה נושא, כן, שאלה אחרונה. זה נכון, אבל אם אנחנו נתחבר למה שאמרנו מקודם, אבי הזה יבוא לידי ביטוי, צדיק, התמר יפרח, רק אם הוא יהיה כרס בלבנון יזוהה. כלומר, רק אם הוא יהיה אדם שכל האישיות שלו היא תורה, אז מלא הערך המצוותי שהוא מקיים, הוא יקבל את הצורה הנכונה שלו. ברור שככל שיש יותר כוונה, יש לזה יותר השפעה, כמו כל דבר. אז נדבר על זה. הרב בעולת ראייה, לגבי ברכת על המחיה, הוא אומר שיש ארבע סוגים בקשר של אדם עם ארץ ישראל. יש קשר, אני אגיד את זה בהגדרות שלי ובזה נעצור, ועוד נדבר על זה בעזרת השם. יש קשר שהוא קורא לו גשמי פרטי. אדם עולה לארץ ישראל כי הוא רוצה לבנות וילה בכפר שמריהו. מותר לו, לא? טוב. אדם עולה לארץ ישראל כי הוא רוצה שעם ישראל יפתח את הלאומיות שלו בארץ ישראל, להיות עם חופשי בארצנו. כלכלה, פוליטיקה עצמאית. יש אדם שעולה לארץ ישראל כי הוא רוצה להיות צדיק פרטי, הוא רוצה לקיים עוד כמה מצוות, ויודע כי מציון תצא תורה, ופה זה יקנה לו אולי עולם הבא, כל המהלך 400 ברצל שוחק לעולם הבא, אז מעניינת אותו הרוחניות הפרטית. ואדם שעולה לארץ ישראל כי מעניינת אותו הרוחניות הכללית של ממלכת כהנים וגוי קדוש. ארבע מדרגות. נקרא לזה חומר פרטי, גשמי פרטי, גשמי כללי, רוחני פרטי, רוחני כללי. עכשיו ברור שמספר 1 ומספר 4 אלה הקצוות. זה ברור. כלומר, חומרי גשמי, גשמי פרטי זה הנמוך ביותר, רוחני כללי זה הגבוה ביותר, זה ברור. אבל מה קורה בשני המצבים, בשני מצבי הביניים? איזה מדרגה יותר גדולה, יותר גבוהה? האם אדם שעולה לארץ ישראל מתוך שאיפה כלל ישראלית למרות שזה חילוני, או אדם שעולה לארץ ישראל מתוך שאיפה דתית, אבל כפרט? טוב, אנחנו לא נגיד שמעתי רבנים, אנחנו נלמד. נעסוק בזה. סוגיה שצריכה לימוד, אנחנו לא מדברים מהבטן, מה נראה לנו. נראה, מה כתוב.
אבל יש מדרגות, כאילו יש בזה הבדלים.
ודאי יש בזה הבדלים. זה קשור להשתוקקות, שאלון שאל. ההשתוקקות לארץ ישראל, יש מדרגות מדרגות בהשתוקקות. יש אדם שהוא חי בארץ ישראל, אבל הוא חושב על חוץ לארץ. יש אדם חי בחוץ לארץ, אבל כל החלומות שלו, כל מה הוא חושב על ארץ ישראל. נו, אז מי יותר גדול? מי שגופו פה, אבל נשמתו מקום אחר, או מי שנשמתו פה, אבל גופו נמצא בחוץ לארץ? מדרגות. צריך לברר את הסוגיות האלה. טוב, שיעורי בית, סוף סוף התקדמנו איזה משהו. שיעורי בית ליום שלישי, רבותיי, אנחנו מתחילים להיכנס יותר פנימה. הרמב"ן, אני רוצה להגיע אליו כבר כמה ימים, דף 16, אם אפשר, מתחת לכותרת, אתם רואים כתוב שם ראשונים ואחרונים. הנה כתב הרמב"ן בפירושו לתורה. הרמב"ן הזה מופיע בהרבה מאוד מקומות, גם בפירושו לתורה בכמה מקומות, וגם בדרשות שלו. בספר הדרשות מופיע בכמה מקומות. אנחנו נלמד קטע אחד בספר ויקרא. קטע אחד ששם בעצם אנחנו נוציא ממנו את העיקרון. ואחרי שנוציא את העיקרון, הדברים אני חושב יהיו הרבה יותר מבוררים. בסדר? לאט לאט אנחנו נתרגל למהלך המחשבה הזה. סבלנות. דף 16, שורי בית. דף 16, את הרמב"ן. זה הכל. ליום שלישי.